הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו חוזים בפרק ה-16 מהלכות מאכלות אסורות. בפרק זה ממשיך הרמב״ם לדבר על דיני תערובת איסור ביתר. פותח הרמב״ם בהלכה א', כל השיעורים האלו שנתבארו בפרק הקודם שנתנו חכמים לדבר האסור שנתערב במינו המותר, הרי אפשרות הביטול של הדבר האסור הוא רק בשלא היה הדבר האסור מחמץ או מטבל, או שהאיסור הוא דבר חשוב שהוא עומד כמות שהוא, ולא נתערב ונדמה בדבר המותר. אבל אם היה הדבר האסור מחמץ או מטבל, או דבר חשוב שהוא עומד כמות שהוא, הרי הוא אוסר בכל שהוא ואינו מתבטל כלל. מבאר הרמב״ם בהלכה ב' כיצד שאור של חיטין של תרומה שנפל לתוך עיסת חיטין של חולין ויש בו כדי לחמץ את העיסה, הרי העיסה כולה מדומה שהיא נחשבת לתערובת תרומה שהיא אסורה באכילה לזרים, ומכיוון שהשאור הוא מחמץ הרי יש לו חשיבות והוא איננו מתבטל, וכן תבלין של תרומה שנפלו לקדרת חולין ויש בהן כדי לטבל את כל התבשיל שבקדרה, והן ממין החולין שהתבלין והתבשיל הם מין במינו, הרי הכל מדומה שהכל הוא תערובת רוב התרומה שאסורה לזרים. ואף על פי שהשאור או התבלין האסורים הם רק אחד מאלף ביחס לעיסה או לתבשיל המותרים, מכל מקום אין הם בטלים, ומכיוון שהם מחמצים או מטבלים הרי הם חשובים ואינם בטלים כלל. וכן שאור של כלי הקרם לתוך העיסה של היתר ויש בשאור כדי לחמץ את העיסה, או תבלין של אורלה לתוך הקדרה של היתר ויש בתבלין כדי לטבל את כל הקדרה, הרי הכל אסור בהנאה אף שהם אחד מאלף. הלכה ג', דבר חשוב שהוא אוסר במינו בכל שהוא, שבעה דברים ואילו הן אגוזי פרח, אגוזים המגיעים ממקום ששמו פרח, ורימוני ודן, רימונים המגיעים ממקום ששמו ודן, וחביות סתומות שהכיסוי שלהם סתום בטיטו בשעבה, וחלפות רדין, חלקו העליון של הטרד שהשורש שלו תמון בקרקע וחלקו העליון מחליף עלים, ולפיכך הוא נקרא חלפות טרדין. והכוונה כאן לסלק עלים ולא לירק המכונה בימינו טרד. וכלחי קרוב, ודלעת יוונית, דלעת הבאה מיוון שהיא חשובה, וכיכרות של בעל הבית, שכאשר האדם מופה את הלחם בביתו הרי הכיכרות חשובים יותר מכיכרות שאופה הנחתום. מבאר הרמב״ם בהלכה ד' כיצד רימון אחד מרימוני בדן שהיה עורלה ונתערב בכמה אלפים רימונים של היתר, הרי הכל אסור בהנאה, שמשום חשיבותו הרי הרימון של העורלה איננו מתבטל, וכן חבית סתומה של יין עורלה או של כלי הקרם שנתרבה בכמה אלפים חביות סתומות של היתר, הרי הכל אסורים בהנאה, שמשום חשיבותה של החבית הסתומה אין היא מתבטלת בחביות המותרות, וכן שר השבעה דברים שכאשר נתערב אחד מהם שהוא של איסור אף בכמה אלפים הוא איננו מתבטל משום חשיבותו. הלכה ה', וכן חתיכה של נבלה או של בשר בהמה או חיה או עוף או דג הטמאין שנתערבה בכמה אלפים חתיכות, הרי הכל אסור עד שימצא את אותה חתיכה אסורה ויגביה, דיינו שיוציא אותה מן התערובת, ואחר כך ישאר השאר בשישים, שאם נתבשלה החתיכה האסורה עם הבשר של היתר הרי היא עלולה לתת בו טעם, ומכיוון שזהו מין במינו משערים בשישים שרק אם יש שישים בבשר המותר כנגד החתיכה האסורה הרי שאר הבשר מותר, אך זהו כאמור רק כאשר הוא הגביע את החתיכה האסורה, שאם לא הגביע הרי הדבר האסור עומד ולא נשתנה, שהחתיכה האסורה לא הפכה להיות גוש אחד עם היתר, שאז אף כאשר הוא איננו מוציאה היא מתבטלת בשישים, אך כאשר היא נשארה בפני עצמה היא איננה מתבטלת אף באלף, משום שהחתיכה החשובה אצלו שהרי מתכבד בה לפני האורחים, שכאשר יש לו אורחים חשובים הרי בעל הבית מתכבד בכך שמגיש לפניהם חתיכה של בשר, ולפיכך היא חשובה ואיננה מתבטלת אף באלף חתיכות של היתר. הלכה ו', הוא הדין בחתיכה של בשר בחלב, אף שהבשר איננו איסור מצד עצמו, אלא רק משום החלב שנתבשל עמו, או של חולין שנשחטו בעזרה, בשר מבהמת חולין שנשחטה בעזרה שבבית המקדש, שהרן אסורים מדבריהם בהניה, שהבשר של חולין שנשחטו בעזרה אסור בהנאה רק מדרבנן, כמו שהתבהר בהלכות שחיטה. מכל מקום, החתיכה של הבשר בחלב או של החולין שנשחטו בעזרה אוסרין בכל שהן, אף כאשר יש כמה אלפים של היתר כנגד החתיכה האסורה עד שיגביה אותן. וכן גיד הנשה האסור שנתבשל להתבשל עם הגידין או עם הבשר המותרים, הרי בזמן שמכירו את הגיד האסור, מגביו והשאר מותר. וכאן אין צריך אף שישים כדי לבטלו, משום שאין בגידים בנותן טעם, שהגיד אינו נותן את טעמו האסור בבשר המותר. ואם אינו מכירו את הגיד האסור והוא איננו יכול להוציאו, הרי הכל אסור, אף אם יש כנגדו 60 של היתר, מפני שהוא גיד הנשה בריאה בפני עצמו, הרי הוא חשוב ואוסר בכל שהוא. הלכה זין, וכן כל בעלי חיים חשובין הן ואינם בטלין, לפיכך שור הנסכל, שנגח אדם בדינו להיסכל, והוא אסור בהנאה, שנתערב באלף שברים מותרים, ועגלה ערופה שאסורה בהנאה, שנתערבה באלף עגלות מותרות, או ציפור מצורה שחוטה, שהמצורה מביא לטהרה מתומתו, שתי ציפורים, האחת נשחטת ואת השנייה משלחים, והנשחטת אסורה בהנאה, שנתערבה באלף ציפורים מותרות, או פטר חמור, שצריך לפדותו בסה, ובאם אינו פודה הוא צריך לערוף אותו ואסור בהנאה, שנתערב באלף חמורים מותרים, הרי כולן אסורים בהנאה, כאמור משום שבעלי חיים חשובים הם ואינם בטלים. אבל שאר הדברים, אף על פי שדרכן להימנות, שמוכרים אותם לפי יחידה ולא לפי משקל, הרי אלו עולים בשיעורן, שהם מתבטלים לפי השיעור שנקבע לאותו איסור, ב-60, 100 או 200. מבאר הרמב״ם בהלכה אחת, כיצד הוא דין הדברים שדרכן להימנות שהם בטלים, אגודה של ירק מקילי הכרם, שמוכרים אותה במחיר ליחידה ולא במשקל, שנתערבה ב-200 אגודות של היתר, או אתרוג של אורלה, שנמכר לפי יחידה בודדת, שנתערב ב-200 אתרוגין של היתר, הרי הכל מותר. משום שכאמור, אף על פי שהם נמכרים לפי מניין, אין הדבר מחשיב אותה מספיק כדי שלא יתבטלו כלל. וכן כל כך יוצא בזה, בנוגע לדברים אחרים שדרכם להימנות, שהם אסורים באיסורים שונים. הלכה ת' אומר הרמב״ם מסברה, יראה לי, שכל דבר שהוא חשוב אצל בני מקום מן המקומות, כגון דיינו כמו אגוזי פרח ורימוני ודן בארץ ישראל באותן הזמנים בתקופת המשנה, שהוא אוסר בכל שהוא לפי חשיבותו באותו מקום ובאותו זמן. ולא הוזכרו אילו שבעת הדברים שמנה הרמב״ם בהלכה ג' שנמנו במשנה, אלא לפי שהן נוסרין כל שהן בכל מקום. וכאשר חכמים תקנו שדבר חשוב אינו בטל, הרי הם אסרו את שבעת הדברים הללו בכל שהוא, בכל זמן ובכל מקום. אך הוא הדין לכל כיוצא בהן בשאר המקומות, שכאשר ישנם דברים שהם חשובים באותו מקום, אין הם בטלים. ואתה מוסיף הרמב״ם, ודבר ברור הוא שכל איסורין האלו, שהרמב״ם מזכיר בפרק זה, של דבר המחמץ והמטבל, ודבר חשוב, בריאה ובעלי חיים, שכל אלו אינם בטלים בתערובת לעולם, אין איסורם אלא מדבריהם, שמהתורה הם מתבטלים ברוב, ורק חכמים תקנו שמפני חשיבותם לא יתבטלו לעולם. הלכה יוד, רימון בדן אסור שנפל לתוך רימוני היתר, ואסר את כולם משום שהוא דבר חשוב, ואחר כך נפל רימון אחד מן התערובת הזאת, מהתערובת הראשונה האסורה, לשני רימונים אחרים מותרים מרימוני בדן, והרי יש כאן תערובת שנייה של שלושה רימונים, שניים מהם בוודאי מותרים, ואחד אסור מספק שרי הוא נפל מהתערובת הראשונה. ואחר כך נפל מן השלושה רימונים של התערובת השנייה, רימון אחד לרימונים אחרים מותרים, וכך נוצרה כבר תערובת שלישית, הרי אילו האחרים, רימוני התערובת השלישית מותרים, שהרי הרימון של תערובת הראשונה שנפל לתערובת השנייה, בטל ברוב בתערובת השנייה, ולפיכך כאשר נפל מן התערובת השנייה לשלישית שהוא ספק ספקה, הרי התערובת השלישית מותרת. אך אם נפל רימון רק מן התערובת הראשונה לתערובת שנייה, הרי אף אם בתערובת השנייה יש 1,000 רימונים מותרים, כולן אסורים, משום שלא נאמר בטל ברוב, אלא להתיר ספק ספקן, שאם ייפול מן התערובת השנייה למקום אחר, לתערובת שלישית, אינו אוסר. וכן כל כיוצא בזה לעניין תערובת של דבר חשוב. הלכה י"א נתפצו אגוזים אלו שנאסרו כולן מפני אגוז אורלה שביניהן שהוא אגוז פרח, או נתפרדו הרימונים ונתפתחו החביות ונתחתו הדלויים ונתפרסו הכיכרות אחר שנאסרו, שמסרו את כל התערובת כאשר הם היו שלמים מפני חשיבותם, ועתה שנפתחו או נחתכו הרי בטלה חשיבותם המיוחדת, הרי אלו יעלו באחד ומאתיים. והוא הדין לחתיכת נבלה, שאינה בטלה בתערובת היתר משום חשיבותה, שנידוחה, שנמחה, בכלל חתיכות היתר שנפלה אליהם. ונעשה הכל כמות שהיא, שכל החתיכות נמחו, שאם לא כן הרי ניכרת, ואינה בטלה ויש להוציאה, הרי מאחר שנידוחה בטלה חשיבותה, שהרי שוב אינו מתכבד בה לפני האורחין, ולפיכך היא עולה ב-60, שבאם יש 60 מטר כנגד הנבלה, הרי החתיכה של הנבלה מתבטלת כדין ביטול רוב האיסורים שהוא ב-60. הלכה י"ב, אך אסור לפצוע בכוונה את האגוזים ולפרד את הרימונים ולפתוח את החביות, אחר שנתערבו ונאסרו, כדי שעל ידי זה תתבטל חשיבותם, והם יעלו באחד ומתיים, מכיוון שאין מבטלין איסור לכתחילה, ואם עבר ועשה כן, הרי קונסים אותו ואוסרין עליו את התערובת, כמו שביארנו בפרק הקודם, אך לאחרים היא מותרת. הלכה י"ג, שעור של כלי הכרם, ושעור אחר של תרומה, שנפלו שניהם לתוך העיסה המותרת, שהכלל הוא שאם יש בשעור האיסור כדי לחמס את העיסה, הרי הוא אוסר אותה, אך במקרה זה, לא בזה בשעור של כלי הכרם שיעור כדי לחמץ לבדו את כל העיסה, ולא בזה בשעור התרומה שיעור כדי לחמץ לבדו את כל העיסה, אך בשניהם יחד כשהצטרפו יש בהם שיעור כדי לחמץ את העיסה, הרי אותה העיסה אסורה לישראל ומותרת לכהנים, ומכיוון שלישראל אין כלי הכרם ואין התרומה אסורים, ושני הסעורים יחד יכולים לחמץ את העיסה, הרי האיסור לא מתבטל כאן ביתר, אך לכהן ששעור התרומה הוא היתר, ורק שעור הכליים הוא איסור לגביו, הוא הרי אינו יכול לחמץ את העיסה לבדו, הרי הוא מתבטל והעיסה מותרת לכהן. וכן בתבלין של תרומה ותבלין אחר של כלי הכרם שנפלו יחד לתוך הקדרה וטיבלוה, ולא היה כוח באחד מהן לבדו כדי לטבל את הקדרה, ובשניהם יחד יש כדי לטבל אותה, הרי הקדרה אסורה לישראל, שהרי דבר האסור להם, הכליים והתרומה גם יחד טיבלה, ומותרת לכהנים, שהרי רק התבלין של הכליים אסור להם, והוא לבדו אין בכוחו לטבל את הקדרה, ולפיכך הוא מתבטל בה. הלכה י"ד, מיני תבלין שהם שניים או שלושה שמות ממין אחד, שלושה תתי מין של תבלין אחד שקרויים בשמות שונים, או להפך, שלושה מינים שונים של תבלין, שם משם אחד שהם קרויים באותו שם, ונפלו לקדרה באופן שכל אחד מהם לבדו לא יכול לטבל את הקדרה, אלא רק כולם יחד יכולים לטבל אותה, הרי הם מצטרפים כדי לטבל ולאסור את התערובת, וכן במקרה דומה בשעור, הרי הם מצטרפים לשיעור שעור המחמץ את העיסה, והם אוסרים את העיסה. ואתה מבאר הרמב״ם כיצד הוא האופן של כמה מינים משם אחד, כגון שעור של חיטין ושעור של שעורים, שהם שני מינים. מכל מקום הועיל ושם שעור אחד הוא, שלשניהם קוראים שעור, אינם נחשבים כמין ושאינו מינו, שאינם מצטרפים כדי לאסור את העיסה, אלא הרן כאילו היו מין אחד, ומצטרפים לשער בהן, כדי לחמץ בעיסה של חיטין, שאם נפלו שניהם לעיסה מותרת של חיטים, ויש רק בשניהם יחד כדי לחמץ אותה, הרי הם אוסרים אותה, אך זהו דווקא אם היה טעם שניהם, טעמם של שני השעורים כאשר נתערבו יחד, טעם חיטין, שהשעור של השעורים קיבל את טעם החיטים, שאז כאשר הם נפלו לעיסה של חיטים, זוהי תערובת של מין במינו, או אותו דבר, כאשר יש בשני השעורים כדי לחמץ, והם נפלו לעיסה של שעורים, שאז אם היה טעם שניהם של שני השעורים כטעם שעורים, הם נחשבים לתערובת מין במינו, והם אוסרים את העיסה של השעורים, ממשיך הרמב״ם בהלכת את וו, והאופן של שלושה שמות ממין אחד שהוזכר בהלכה הקודמת כיצד הוא, כגון מין תבלין כרפס הנקרא כרפס של נערות, שהוא גדל בנערות, וכרפס של אפר, כרפס הגדל במקום עירה, וכרפס של גינה, כרפס הגדל בגינות, שאף על פי שכל אחד מהן יש לו שם בפני עצמו, הועיל ואין מין אחד שכולם הם ממין הכרפס מצטרפים לטבל, שבאים שלושת הכרפסים הם איסור, ונפלו לקדרת היתר, ויש בשיעור כולם יחד כדי לטבלה, הרי כל הקדרה נאסרת. הלכת את זה, ניסה שהיא כבר מחומצת, שנפל לתוכה שעור של תרומה או שעור של כלי הכרם, שהשעור אינו מועיל עתה לעיסה, וכן גדרה שהיא כבר מטובלת, שנפלו לתוכה תבלין של תרומה או של אורלה או של כלי הכרם, שאין הם מועילים עכשיו לטיבול הגדרה, הרי אם יש בשעור כדי לחמץ, אילו הייתה העיסה מצא, שאינה מחומצת, וכמו כן אם יש בתבלין כדי לטבל את הגדרה, אילו הייתה תפלה שאינה מטובלת, הרי הכל אסור, שהרי נפלו לקדרה או לעיסה, תבלין או שעור בשיעור חשוב ולפיכך הוא אינו בטל. ואם אין בהם שיעור כדי לטבל ולחמץ, יעלו בשיעורן, שיתבטלו בשיעור המיוחד לאותו איסור, תרומה תתבטל באחד ומאה, ועורלה וכלי הכרם באחד ומתיים. הלכה י"ז, התרומה מעלה את העורלה ואת כלי הכרם, שהתרומה מצטרפת לחולין, כדי לבטל באחד ומתיים את העורלה וכלי הכרם. כיצד צאה של תרומה שנפלה לתשעה ותשעים חולין, שכל התערובת אסורה לזרים משום תרומה, שהרי אין כאן מאה של חולין כנגד התרומה, ואחר כך נפל לכל התערובת חצי שאה של אורלה או חצי שאה של כלי הכרם, הרי אין כאן איסור של אורלה ולא איסור של כלי הכרם, שהרי עלה באחד ומתיים, שכנגד החצי השאה של איסור אורלה או כליים, יש מאה שאים שהם 200 כנגדה, ולפיכך היא מתבטלת. וביטול זה חל, אף על פי שמקצת המתיים הוא של תרומה, שהרי כאמור התרומה לא נתבטלה בתערובת. דהיינו שמכיוון שהתרומה מותרת לכהנים, וממילא כל התערובת של המאה מותרת לכהנים, הרי מבחינת הכהנים כל המאה שאים הם היתר, ולפיכך כאשר נפלה לתוכם חצי שאה של אורלה או כליים, הרי היא מתבטלת במאה, וכל התערובת מותרת לכהנים. הלכה י"ח, וכן אמור דין זה אך באופן שונה מעט. במקרה דלהלן, העולה וכלי הכרם מעלין את התרומה, שאף הם מצטרפים כדי לבטל את התרומה. כיצד מאה שאה של עולה או של כלי הכרם, שנפלו ל-20 אלף שאין של חולין, של היתר, וכך נעשית כל התערובת יחד 20,000 ומאה שאין, וכך הם מתבטלים, שהרי יש כנגד מאה שאים של האיסור 20,000 של היתר, והם בטלים באחד ומתיים, ואחר כך נפל לכל מאה שאה מהתערובת שאה של תרומה, הרי הכל מותר ותעלה התרומה באחד ומאה, ואף על פי שמקצת המאה מעלין אותה אמורלה או כלי הכרם, הרי מכיוון שהם נתבטלו כבר קודם באחד ומתיים, הרי הם הפכו להיות היתר, ולפיכך הם מעלים את התרומה. המשיך הרמב״ם בהלכה יוטט, וכן האורלה מעלה דיינו מבטלת את כלי הכרם וכלי הכרם את האורלה, ואף כלי הכרם את כלי הכרם והאורלה את האורלה. כיצד 200 שאה של אורלה או של כלי הכרם שנפלו ל-40,000 חולין, ובכך הם נתבטלו באחד ומתיים, ואחר כך נפל לכל 200 שאה, שאה של אורלה או של כלי הכרם, הרי הכל מותר, שכיוון שבטל האיסור שנפל תחילה, נעשה הכל כחולין המותרין, שאף האורלה וכלי הכרם שנפלו תחילה, הפכו להיות חלק מההיתר, ולפיכך הם מצטרפים עתה לבטל את האורלה וכלי הכרם שנפלו באחרונה. הלכה חף, בגד שצבעו בקליפי אורלה, בקליפות הפירות של האורלה שמפיקים מהם צבע, יישרף, שערי האורלה אסורה בענה, ואם נתערב הבגד בבגדים אחרים של היתר, יעלה באחד ומתיים כמו האורלה עצמה, וכן תבשיל שבשלו בקליפי אורלה, ופת שהפעה בקליפי אורלה, דיינו בקליפות הפירות של האורלה, או ביצים של כלי הכרם, שכולם אסורים בהנאה, הרי יישרף התבשיל והפת, אף שאין ממשם של האורלה וכלי הכרם נמצאות בתבשיל ובפת, שהרי הנאייתו ניכרת בהן, שניכר בגלוי בתבשיל או בפת, ההנאה מעצה האיסור. ובאם נתערבו התבשיל והפת באחרים של היתר, יעלו באחד ומתיים, כדין הביטול של האורלה והכליים עצמם. ממשיך הרמב״ם בהלכה חף א', וכן בגד שהרג בו חוט בשיעור מלועסית, שתי אצבעות כ-4 סנטימטר, שצבעו את אותו החוט בקליפי אורלה, והוא אסור בהנאה, ואין ידוע איזהו החוט האסור, יעלה החוט באחד ומתיים, שאם יש בבגד המותר 200 כנגד החוט האסור, הרי כל הבגד מותר. ואם נתערבו סמני אורלה, סממני צבע המופקים מקליפות פירות האורלה, שנתערבו בסמני היתר, יעלו באחד ומתיים כדין הביטול של אורלה, אך אם נתערבו מי צבע של אורלה, מים שירבו בהם צבע שיצרו מקליפי פירות האורלה, שנתערבו במי צבע של היתר, ייבטל ברוב, ואין צריך שיעור 200 כדי לבטלה, מכיוון שבמי צבע אין את ממשות האיסור, אלא את מראו בלבד. הלכה חף ב', תנור שהסיקו שחימימו כדי לבשל בו בקליפי אורלה, ובכלי הכרם, בין שהיה תנור חדש שלא הסיקו מעולם, שגמר עשייתו של התנור הוא על ידי העסק, שעל ידי כך הוא מתחזק ונגמר את מלאכתו, ובין שהיה ישן שכבר נגמרה מלאכתו שהוא כבר מחוזק, אך מכל מקום נוצר עתה חום בתנור, על ידי קליפי האורלה או כלי הכרם, הרי דינו שיוצן, שיצננו את התנור תחילה ולא השתמשו בחום שנעשה מדבר האסור, ורק אחר כך, לאחר שיצטנן התנור, יחם אותו בעצי היתר. ואם עבר הוא בישל בו בתנור קודם שיוצן, לפני שהתקרר מחום האיסור של עצי האורלה וכלי הכרם, בין שאפה בו פת ובין שבישל בו תבשיל, הרי זה אסור בהנאה, שהרי הוא נהנה מעצי האיסור ויש שבח עצי איסור בפת או בתבשיל, וכמבואר בהלכה חף. ואם גרף את כל האש הבוערת בעצי האיסור מהתנור, אך לא המתין שיוצן שעדיין נשאר חום בתנור, ואחר כך בישל או עפה בחומו של תנור שנוצר מעצי האיסור, הרי זה הפת או התפשיל הנעשה בו מותר, שהרי עצי האיסור עצמם הלכו להן, ולא נשאר בתנור ממשות של איסור, והחום לבדו אינו אוסר. הלכה חף ג' כערות של אכילה וכוסות וקדרות, צירים וצלוחיות, שכל אלו הם כלי חרס שבשלן היוצר בקליפי עורלה, שייצר אותם הקדר שעושה את כלי החרס על ידי שהביא רש בקליפי עורלה, הרי אלו הכלים שייצר אסורים בהנאה, שהרי דבר האסור בהנאה עשה אותן חדש, שהרי מציאותם של כלי החרס נעשתה על ידי קליפי העורלה אסורים בהנאה. וכאשר הוא משתמש באותם כלים שניכר בהם השבח של עצי האיסור, הרי הוא נהנה מהעורלה. הלכה חף ד' פת שבשלה על גבי גחלים של עצי עורלה, קליפות שנשרפו הרבה עד שנעשו לגחלים, הרי הפת מותרת שכיוון שנעשו לגחלים הלך איסורן, אף על פי שאין הגחלים בוערות שיש בהם אש לוחשת, מכל מקום אין כאן כבר ממשות של עצי עורלה. וכדרה שבישל אותה את התבשיל שבתוכה, בקליפי עורלה או בחילי הכרם תחילה, ולאחר שהתחילה להתבשל, ובישל אותה גם בעצי היתר, הרי התבשיל אסור, ואף על פי שזה וזה גורם, עצי האיסור והעצי היתר גורמים, והכלל הוא שזה וזה גורם, מותר, הרי כאן אין חל כלל זה, משום שבשעה שנתבשלה מחמת עצי האיסור, עדיין לא באו עצי היתר, ונמצא מקצת הבישול בעצי היתר, ומקצתו בעצי האיסור לבדם. וההיתר של זה וזה גורם הוא רק כאשר כל העת יש את האיסור וההיתר יחד. הלכה חפי, נטייה של עורלה שנתערבה בנטיות של היתר, וכן הרוגה של כלי הכרם שנתערבה בהרוגות של היתר, הרי זה לוקט לכתחילה מן הכל. ודין הפירות שהוא לקט, שאם הייתה נטייה אסורה ב-200 נטיות של היתר, והרוגה אסורה ב-200 הרוגות של היתר, הרי כל הנלקט מותר, ואם היו היתר בפחות מזה, הרי כל הנלקט אסור, ולמה התירו לו ללקוט לכתחילה? והיה מן הדין שאוסרין לו הכל, עד שיתרח ויוציא את הנטייה ואת הארוגה האסורה, שהרי יש לחשוש שהוא לכתחילה הייתה איסור בסמיכות להיתר כדי לבטלו, הרי אין אנו חוששים לכך משום שהדבר חזקה שאין אדם אוסר את כרמו בשביל נטייה אחת של איסור, שאין חשש שאדם יסכן את כל הנטיות או הארוגות המותרות שלו כדי לבטל אליהם נטייה או ארוגה של איסור, ואף בדיעבד אילו היה יודע, אם היה יודע שהתערבה כאן נטייה או הרוגה של איסור והיה יודע איכני, היה מוציאה מיד ולא מסכן את כל ההרוגות או הנטיות של היתר שלו. ולפיכך לא גזרו כאן חכמים. הלכה חווה ומעמיד גבינה בשרף פגי עורלה או בקיבה תקרובת עבודה זרה או בחומץ יין של גויים, הרי זו אסורה בהנאה. אף על פי שהוא מין בשאינו מינו שאמור להתבטל כשאינו נותן טעם, ואף על פי שהאיסור המעמיד את הגבינה הוא כלשהו, שיעור מועט ביותר ביחס לגבינה, מכל מקום הגבינה אסורה, שהרי הדבר האסור הוא הניכר, והוא שעשה אותה גבינה, שהוא לא רק שינה את טעמה, אלא הוא זה שהפך אותה לגבינה, והדבר האסור ניכר בה, ולפיכך הגבינה אסורה. הלכה חפזיין, העולה וכילי הכרם, דין הפירות שלהן שישרפו באש, שהגמרה לומדת זאת מפסוקים, והמשקין שלהן יקברו מפני שאי אפשר לשרוף את המשקין. הלכה כפחת, יין שנתנסך לעבודה זרה שאסור בהנאה, שנתערב עם היין המותר, הרי הכל אסור בהנאה בכל שהוא, כמו שאמרנו בפרק הקודם, שמשום חומרת יין נסך, הוא איננו מתבטא לעולם. במה דברים אמורים? בשהוא רק היין המותר על גבי טיפה של יין נסך, שכל טיפה מיין היתר נאסרה מיד בשעה שנפלה על היין האסור. אבל אם הערה יין נסך מצלצול קטן, קד חרס קטן שמוזגים בו את היין, לתוך הבור של יין היתר, אפילו הערה לתוכו יין נסך כל היום כולו, שאין בה היתר 60 כנגד היין נסך, הרי ראשון ראשון בטל, שבאופן כזה היין הנשפח מהצלצול יורד בכילוח דק, וכל טיפה הנשפחת ממנו מתבטלת ביין היתר המונח בבור, משום שהתחתון העומד במקומו חשוב יותר מן היין הנשפח לתוכו. אבל אם הרע מן החבית שיש כאן כאילו החווה, בין שהרע מן היין המותר לאסור, או מן האסור למותר, הרי הכל אסור, מפני שהעמוד, הכילוח הנשפח, היורד מפי החבית גדול, ואף כששפך את האיסור להיתר, נחשב הדבר שכל האיסור נשפח בבת אחת להיתר, והוא איננו מתבטל. הלכה חפתת, נתערב סתם יינם של גויים, האסור מחשש יין נסך. ביין של היתר, הרי זה אסור בכל שהוא בשתייה, ואם אחר כולו לגויים, ולוקח מדמי המחירה דמים כשיעור דמי היין האסור שבו, ומשליחו לים המלח, כדי שלא ייהנה מהיין האסור, וייהנה בשאר המאות, וכן אם נתערבה חבית של יין נסך בין החביות המותרות, הרי הכל אסורין בשתייה ומותרין בהנאה, והוליך דמי אותה חבית האסורה לים המלח כשימכור הכל לגוי. וכן הדין הוא בחבית של סתם יינם שנתערבה בין החביות של היתר. הלכה למד, מים של היתר שנתערבו ביין נסך, או יין של היתר שנתערב במים האסורים, הרי שיעורם בנותן טעם. דאף כאשר מדובר ביין נסך שהוא אוסר בכל שהוא, הרי זה רק במין במינו. אך כאן מפני שאין מין בשאינו מינו שנתערב היין במים, הרי כאשר הוא איננו נותן טעם הוא מתבטל. במה דברים אמורים שהוא אוסר בנותן טעם, בשנפל המשקה המותר לתוך המשקה האסור, אבל אם נפל המשקה האסור לתוך המשקה המותר, הרי כמבואר בהלכה כפחת, ראשון ראשון בטל, והוא שיהיו רק מצלצול קטן, מכת חרס קטן, שהיה מריק ויורד מעט מעט, שכאשר זרם הכילוח הודק, הרי כל טיפה של יין נסך שנשפכת לתוך היתר בטלה. ואתה שואל הרמב״ם, ואיך יהיו המים אסורים, כגון שהיו נאבדים, שעשו מהמים עבודה זרה, או שעשו מהמים תקרובת לעבודה זרה, שיקריבום לעבודה זרה, ובשני האופנים הם אסורים בהנאה. הלכה למד א', בור של יין שנפל לתוכו קיטון של מים תחילה, ואחר כך נפל לתוכו יין נסך, הרי רואים את יין היתר כאילו אינו, שאינו יכול לבטל את היין נסך, שהרי יין נסך מין במינו אינו מתבטל כלל, ורק את המים שנפלו משארים בהן עם יין נסך, שהם מין בשאינו מינו, אם ראוין לבטל טעם אותו יין נסך, ואם הם היו מתערבים איתו לבדם, הרי המים רבין עליו ומבטלין אותו ויהיה הכל מותר. הלכה למד ב', יין נסך שנפל על הענבים, ידיכן ישטוף אותן במים והן מותרות באכילה, מכיוון שהיין אינו נבלע בענבים. ואם היו הענבים מבוקעות, דיינו סדוקות, שדרך הסדקים נכנס היין לתוך הענבים, הרי בין שהיה יין ישן, שיש לו טעם יין גמור, ובין שהיה יין חדש, שטעם עוד דומה לטעם הענבים, הרי אנו אומרים שהיין החדש יחשב מין במינו מול הענבים, ויאסור אותם בכל שהוא, אלא הוא נחשב למין בשאינו מינו, ולפיכך אם היין נותן טעם בענבים, הרי לא אסורות אף בהנאה, ואם לאו, הרי לא מותרות אף באכילה. הלכה למד ג', ואם נפל היין נסך על גבי תאנים, הרי לא מותרות אף אם הם סדוקות ובלו את היין והוא נתן בהם את טעמו, מפני שהיין פוגם בטעם התאנים, ואיסור הנותן טעם לפגם, אין הוא אוסר את הדבר המותר. הלכה למדלד, יין נסך שנפל על החיטים, הרי לא אסורות באכילה, מכיוון שבחיטים יש סדק והן בולות מהיין. ומותרות בהנאה, שמותר לו למכור אותם לגוי, שהרי הגוי ישלם לו רק את דמי החיטים ולא את דמי היין שבתוכם, והוא לא ייהנה מיין נסך. אך לא אם קרם את החיטים בשלמותן לגוי, שמה יחזור הגוי ואם קרם לישראל אחר, ויוכל הישראל את החיטים שאין הנסך בתוכם, אלא כיצד עושה, תוכן אותן ועושה מעין פת, ומוכרה לגויים שלא בפני ישראל, שישראל אחר לא יראה שמוכרה לגוי, כדי שלא ידע שישראל הפאה, וכך לא יקנו אותה ישראלים מן הגוי, שהריפת שהפאו הגויים אסורה כמו שהתבהר בפרק הבא. אך באם הוא ימכור לגוי את החיטים כפי שהם, עלול ישראל לקנות את החיטים ממנו, שהרי ניכר בהם שבלו יין. ואתה שואל הרמב״ם, ולמה אין בודקין את החיטים בנותן טעם? האם יש בהם את טעם היין? וכפי שלמדנו בהלכה למדבט שבודקין כך את הענבים, מפני שאין החיטים שואבות והיין נבלע בהן, כך שטעם היין אינו מורגש בהן אף שממשו קיים. ולפיכך אף כשאין בחיטים טעם יין, הרי הם אסורות משום שהאוכלם אוכל גם את היין שבתוכם. הלכה למדי, יין נסך שהחמיץ ונפל לתוך חומת שיחר, המותר בענה משום שלא נעשה מיין, הרי היין שנפל אוסר בכל שהוא, כדין תערוב את יין נסך מין במינו, מפני שהוא חומץ היין יתערב במינו חומץ השיחר, ששניהן חומץ הן, דאף שטעמם שונה, הרי לשניהם יש שם אחד של חומץ ולפיכך הם נחשבים למין במינו. אך יין נסך שנתערב עם החומץ, אף אם הוא חומץ יין, בין שנפל החומץ ליין, בין שנפל היין לחומץ, משארין אותו בנותן טעם, כדין מין בשאינו מינו, שערי היין והחומץ שונים זה מזה, הן בשמם והן בטעמם. וכאן מסתיים הפרק ה-16.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.